כותב בספרו אור החמה, כותב, העניין שההיכלות נכללות זו וזו, ויעשו סוד הלבוש הפנימי הסמוך לשכינה, וחוץ ממנו לבוש ההיכלות, והם בסוד הקרשים. וחוץ מהקרשים קלעים, ולזה הם עומדים קייפה ותיקוני קלה, שחרן, שחרנה לגופה. אומר, כגבנה דקלה לטאטה הגשמית הצטריך לתיקונה לגופה. הוא אומר, בעניין שהרופה שעושים לקלה הגשמית אינו לשמחה באלמה. זאת אומרת, אל תחשוב שמה שפורסים פרוכת לכבוד הקלה זה בשביל לעשות לנו שמח. לא. אלא לדמות לסוד המשכן שהיה בו דומה לעולם העליון, שהם אותם הסרפים שכתבוא השכינה ותתלבש בקלה ממש, הילדה צריך שיהיה להם מקום לשכון בו. אבל במילה צריך כיסא שלי, מפני שאני מול בו על יסוד בעצמו, ואליהו המלאך הוא בסוד השכינה ועושה את שליחותו, לכך אינו שומר על כיסא הברית עצמו, אלא על הכיסא השני הסמוך למין הנימול מלאך הברית עומד. מה שאין כן הקלה, שהקלה בעצמה, שומע מה שאומר הרמב"ן, היא הקלה העליונה ונעשית מרכבה אליה. זאת אומרת, השכינה בעצמה באה ושורה על ראשה של הקלה. אחרי מכאן גם צריך שהקלה לפחות תכסה את ראשה בשעת החופה, כיוון שסוף סוף השכינה באה ושורה עליה. אני לא יודע, גם יש כאלה שמכירים קצת בזה, יש גם בעיה עם כלל בדיני כל דבר שבקדושה, הרי בכלל בנות צריכות לכסות את ראשה. כך היה מנהג מאז ומתמיד בארצות המזרח. וכאן אחרי שלמדו מבנות אירופה, אז מתפללות בגילוי ראש, וזה טעות, טעות חמורה בהנחה. צריך להקפיד על זה, שלפחות הבנות מגיל 12, אפילו מגיל 0, לרגע שהן מרחות, שכשהן יברכו, יברכו עם כיסוי ראש. אין הבדל בין בן לבין בת לגבי הזכרת שם השם או דברי תורה בגילוי ראש. זה אסור, מעיקר הדין. לכן מורבי היה מקפיד על זה, אצלנו בבית תמיד היו הבנות בקידוש וברכות וברכת המזון וכל שאר העניינים, גם בבית הכנסת היו מכנסות את ראשם, גם ילדות קטנות, כי אין שום היתר לזה. האמת, בכל ארצות המזרח, תבדוק ותראה, היו נוהגים לכסות את ראשם, ולא היו נוהגות להתפלל או לברך בגילוי ראש. אז כל שכן וכל שכן, הקלה בשעת החופה, הוא אומר פה שהשכינה בעצמה שורה עליה. אז אם כן, מכאן מפורש שלא צריך לעשות חופה מיוחדת. אגב, יש רבי מסעוד הכהן חדד, הייתה לו תמיהה, והוא שאל את זה בספרו שמחת כהן, אז למעשה לא היה לו בזמנו, כנראה ספר אור החמה לא היה נפוץ, הוא לא ראה את דברי הרמ"ק. הרמ"ק עצמו שואל ומשיב על זה ואומר שאין צורך לעשות חופה שנייה, אלא אז רבה אותה חופה שהקלה נמצאת בה, שם השכינה והרשמה נמצאת. עכשיו נחזור למנהג הספרדים שאמרנו שמכינים אפיריון מפואר שיש בו שתי פרקות. אז ראיתי גם שרבי משה נכדו של הרמב"ן בספר שושן סודות כותב שזה דומה לסוכה, החופה היא דומה לסוכה, וצריך להניח בה כלים נעים ומצעות נעות. גם רבי חיים ויטל בספר עץ הדעת טוב כותב כך. גם אחריו ראיתי רבי מאיר בן גבאי, וגם הוא בא לספר תולעת יעקב, היה מגדולי הרבנים המקובלים שהיו בספרד לפני רבנו ארי, כותב, צריך להכין חופה מכלים וסדינים יקרים לכבוד השכינה, שהיא הקלה הנזכרת בשיר השירים הבאה בשמחת הקלה למטה, שהיא דוגמתה, והחופה היא דוגמת החופה העליונה שהקלה שרויה בתוכה, והיא כלילת יופי מכמה גוונים יקרים. כי הקלה העליונה והתחתונה עומדות יחד בדוגמה אחת. זה פלא, אותם מילים שהרמ"ק כותב גם לפניו רבי מאיר בן גבאי, אפילו שלא ראו זה לדברי חברו, כותב, זאת מתברכת משבע ברכות, סוד שבע הנערות הן מריקות עליה שמן הטוב, וזו מתברכת בשבע ברכות דוגמת השבעה העליונים. הרמק מוסיף בשער כף גימל שתתקן החופה בכל מיני יופי מפני כבוד השכינה אשר שם. גם השלח כותב אותם דברים, גם רבי חיים פלאצ'י ברוח חיים, הייתי גם רבי יעקב סקילי בספרו תורת המנהה כותב כך נהגו בדרגות הראשונים שהיו עושים 10 חופות החתן ברכלה, וכן הוא אומר כל מצלות חתנים מחופתם הרבה, היו עושים 10 קומות של החופה, דבר מעניין. כבר בת לה כל זאת, הכתיבה עריבה כל ארבע כל שמחה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אלינו את כל אלו ה-10 חופות. עכשיו דבר עוד יותר מעניין, מצאתי שהרמב״ם עצמו בספר המאמרים, יש ספר המאמרים של הרמב״ם, שם הפרק שנקרא פרקי ההצלחה, שם הוא מדבר על כל מיני עניינים, על הדרגות של האדם עצמו, אז הוא מדבר מה זה חופה, והוא אומר מקום ישיבת החתן והכלה נקרא חופה, ולזה יתרח כל בעל יכולת ענויו ועדיו. זאת אומרת, שוב הרמב״ם מתאר איך צריכה להיראות חופה ששם יושבים החתן והכלה. בצלנו זה היום חסר, פעם היה יישוב דעת, מה זה פעם? לפני דור, לפני 30 שנה חתן וכלה היו יושבים באותו מקום כל השבעה ימים, באותו בית, באותו חדר, היו בונים להם אפיריון, עושים להם יופי, ולא מסופר בגמרא על רבנו הקדוש שחיתן את בנו, עשה לו גננה, ורש"י אומר שגננה היו עושים מעצי דקל וכל מיני ענפים של רימונים וכל מיני פרחים ודברים מרוכבים, היו בונים שכחה מיוחדת, אוהל מיוחד ענק לכבוד החתונה. שם הכתוב שלא הזמין את בר כפרה, למה שרבנו הקדוש ביום שהיה צוחק אז העולם היה לוקה, ובר כפרה היה אוהב לבטח את רבנו הקדוש, אז הוא לא הזמין, ובר כפרה הלך וכתב על הגננה, על הקיר, שם כתב איזה כתובת, עד שרבנו הקדוש ידע והזמין אותו. אז היו נוהגים לעשות יופי ורקמה. הרמב״ם עצמו כותב שם שהמקום הזה נקרא חופה, וטורחים ענויו ועדויו, מהם אנשים יקימו ניצב, יקיפו בגדים המרוכבים ומצויר השפה, ויעשו תקרתו, ויציעו בקרקעיתו פרחים בעלי מראה. זאת אומרת, היו משקיעים המון ימים ושעות של עבודה, ויש מי שידלו בו מרגליות מאירות ואבנים טובות מזריחות ומילים מהעדי והתכשיטים. עד כאן זה הרמב״ם, וכאן זה כל זה מראה לנו מה חסרנו היום. כן, לפי הקבלה צריך גם צדדים. לפי מה שקראנו כעת בשמחת כהן כותב שרק הקיר שמאחורה והתקרה שמעליהם, אבל אם אנחנו הולכים למקור, גם התולעת יעקב, גם הפרדס רימונים, הרמק וכולם, הם רוצים שיהיה משלושה צדדים, ושוב המקור הוא מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כמה שדימה את זה למשכן, שרפים עומדים ממעלו ועצי שיטים עומדים, אז צריך שיהיה שלושה צדדים גם טוב. מרבי עליו השלום, זה אני זוכר, אני הייתי מופקד על זה בבית הכנסת אוהב החן בחור דוד ירין, ושם הוא היה, שם היה מקום משכנו עד ששנים ספורות לפני תפילתו. אז היה שם כל שבת שהיינו יודעים שיש חתן, אז היה מצביע אותי ביום שישי, אני הייתי מקים אפיריון, היינו צריכים, היה ספסל מיוחד שהיה שם, היו מקימים דופן מצד ימין ודופן מצד שמאל, וגם בקרה, והכל הייתה, היו פרחות מיוחדות בצבע לבן, כתיפה לבנה מרוקמת באותיות זהב עם כל מיני כתובות של כל ששון וכל שמחה. היה בא לבדוק שזה עומד כמו שצריך ביום שישי בבוקר, ואנשים היו רואים ויודעים השבת יש חתן בבית כנסת, ואם זה היה קורה כמעט כל שבוע, לפעמים פעם וכמה שבוע, אבל היום הקפיד על זה ואני לא ידעתי למה. בסוף אתה רואה, אתה פותח את הספרים ואני מקורא אותו, אתה רואה שיש עניין שיהיה משלוש קטנות, מה שכותב הרמק, וזה עוד, הנה כבר אני מגיע לזה כבר, עוד שתי דקות, כן, הנה, ואם אין סודות תדרוש, כך כתב רבנו הרמק בפרדס רימונים בשעה כ"ג פרק ח', וזה לשונו, חופה, ציירו בעלי הקבלה האצילות כולו לחופה, וזה סדרו, כתר הוא גג החופה. פירוש המשכת שפעו על הכל דומה לגג החופה על הכל. חוכמה היא כותלי החופה, בינה פתח החופה, חסד, גבורה, נצח והוד הם זרועות העומדים בפתח החופה, תפארת ומלכות הם החתן והכלה בתוך חופתם על ידי היסוד שהוא השושפית. כך כתב גם רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, אומר סוד כבוד חופה הוא שלא יראו הרוחות לכבוד הנשמות בעמדתם. אז צריך שיהיה חופה. כתבו המפרשים שלפי זה יובן עניין החופה לחתן ולכלה, שבזה נפרדת הכלה מהחיצוניות ונכנסת לרשות החתן לבחינת פנימיות. כך כותב גם רבנו אברהם אברעפיה, זה היה מקובל קדמון שחי לפני 700 שנה, כתב למעלה מ-20 ספר בקבלה, ולהם יש לו ספר שנקרא חיי עולם הבא. שם הוא כותב מה הסוד של החופה, אומר כמה שהצדיקים גם ברקיע, כל צדיק וצדיק יש לו חופה שלו, שהגמרא אומרת כל צדיק וצדיק נפרד מחופתו של חופה. עכשיו, יש עוד דבר, הרמ"ק כתב דבר מעניין. הרמ"ק כותב, וצריך להזמין השכינה בפה ולהכין מקום משפה כדי שיתקדש וישרה עליו רוח קדושה ושכינה ישרה עליו. זאת אומרת, הרמ"ק כותב שלא מספיק לעשות חופה, אלא צריך להזמין בפה את השכינה. הוא, בקיצור, מדמה את זה דומה לכיסא אליהו. כמו שבכיסא אליהו צריך לומר זה הכיסא של אליהו הנביא, תקום זה טוב, הוא אומר שגם בחופה צריך לעמוד ולומר אני מזמין את השכינה שתבוא ותשרה שם. האמת שלא ראינו מי שכתב את זה, וגם בזמנו שאלנו פעם את השאלה הזאת. מורבי אמר אפשר שמה שמזכירים כל יום החופה לשם ניחות, אז בזה מזמינים את השכינה, זה נקרא הזמנת השכינה, או שבעצם קיום החופה והשם הברכות שאנחנו מקיימים אותם כהלכתם ומזכירים את הברכות בפה ואומרים ברוך אתה השם זכרון נוכח, אז השכינה מגיעה. אבל לא ראינו ולא שמענו שהיו מקפידים בזה. אבל הרמ"ק כתב את זה, זה מובא בספר אור החמה, שם בזוהר תרומה בסוגיה שהזכרנו, כותב שצריך להזמין אותה, את השכינה. גם עוד דבר, לגבי המקום שהחתן והכלה עומדים, שלפעמים יש ויכוחים, לפעמים אפילו הצלמים מחווים דעה. לא, לא רק דעה מבחינה טכנית של איפה המיקום של המצלמה, והצלם הופך להיות גם רב. הוא אומר, לא, בצד מזרח, בצד צפון. האמת שיש בזה ויכוח, אבל למסקנה לא משנה איפה הם עומדים. המעריל, שהזכרנו מקודם, אז הוא אומר שהיו עושים את החופה בבית הכנסת ומעמידים אותם במגדל, המגדל זה התיבה ששם קוראים בתורה, והיו מעמידים אותם עם הגב לצד צפון והפנים לצד דרום, והרב היה עומד אחוריו למערב ופניו למזרח, כי במזרח נמצא ארון קודש, אז הרב היה פונה לצד ארון הקודש, והם היו עומדים כאן בצד צפון עם הפנים לכיוון דרום. הוא אומר, ואימם של חתן וכלה עומדות אצלה. כך מביא המעלה. אבל הבאר היטב, וגם היעבץ, הגאון יעבץ, כתבו אחרת, כתבו שמעמידים את החתן והכלה במערב לכיוון מזרח. שהפנים יהיו למזרח, ולמה? כיוון שהם עושים את זה בבית הכנסת, זה אתה. וארון הקודש בארצות אירופה הוא מצוי לצד מזרח כמו פה, אז כיוון שארון הקודש בצד מזרח צריך שהפנים שלהם יהיו לכיוון ארון קודש ושלא יעשו גב או צד כלפי ארון קודש. מצאתי גם מחזור ויטרי, ככה הוא כותב שהמברך מכוון פניו כלפי מזרח נגד ירושלים, שכל תפילות שאנחנו מתפללים אנחנו מביטים אל היכל השם, ובמרכז חתנים צריך לכוון פניו כלפי ירושלים לבד משאר ברכות שאין אנחנו מקפידים. משהו מעניין, המחזור ויטרי הוא תלמידו של רש"י, כותב שבמרכז חתנים צריך לכוון כנגד ירושלים. אז דווקא מינה שאם אפשר לפחות לא להפנות את הגב, הרב שמקדש לא יפנה את הגב לכיוון ירושלים או בית המקדש. אם אחד אפשר זה רק לברכה דמקדש, כי למעשה הפוסקים לא אמרו שאין להקפיד בזה כל כך. גם מהר"ל מינץ בשאלות ותשובות שלו כותב, יש מעמידים כנהם כנגד מזרח, ולמה? כדי שיהיו מול ארון הקודש, ועל מברך מצטט את עצמו פניו למזרח. הוא אומר ויש מעמידים בצד דרום, ולמה? מטעם אחר. הגמרא אומרת ברב התרא רוצה להחכים ידרים, אומר ויש מעמידים תחתן את הקלה לצד צפון, רוצה להעשיר יצפים. אומר תלוי מה הם רוצים, חוכמה או ממון. אומר ולמה לצד דרום? אומר לצד דרום אז הקלה קרובה לארון הקודש מהחתן. למה? תראה, יש גם בזה ויכוח אם הקלה צריכה לעמוד בצד ימין של החתן או בצד שמאל. האמת היא גם בזה אין כפדה, יש בזה דיון גם בפוסקים גם בחכמי הקבלה. אז אם הקלה בצד ימינו ואתה מעמיד אותם בצד דרום, אומר מהר"ל מינץ, רוצה שהקלה ליד ארון קודש והחתן לא, זה לא יפה. לכן תעמיד בצד צפון, אז החתן יהיה ליד ארון הקודש והקלה בצד ימינו תהיה רחוקה מארון הקודש כשהחתן מפסיק בהם. לא, לא מבין שמאלות תחת בראשית. איתם יש פסוק, ניצבה שגל למנחה בקדם אופיר, בגלל הפסוק הזה. אז יוצא שיש ויכוח למעשה בין המערב מינץ לבין הבאר היטב ושאר הפוסקים לאיזה צד היו פונים, אבל למעשה כזו הפוסקים שאין בזה חשש. גם הוא אומר שיש עושים להפך, שיעמדו בצד צפון, כדי שהחתן יהיה סמוך לארון הקודש, וגם בזה יש סימן הטבה. למה העושר בא מהצפון? אז הכנסת הגדולה כותב שלא צריך לדקדק בזה, והספרדים לא נהגו לדקדק באיזה צד יהיו עומדים החתן והכלה. עכשיו, עוד המקום של ההכלה לצד החתן. עכשיו הזכרנו, הראשון שהזכיר את זה הרוקח. הרוקח היה לפני 900 שנה. כותב, נוהגים להעמיד את הכלה בחופה לצד ימין של החתן, כתוב בתהילים, נצבה שגל למנחה בכתם אופיר. אז מה? נצבה שגל למנחה, סופי תיבות כלה. למנחה חף, שגל למד, נצבה ה. הסופי תיבות כלה, ידוע, לא כך הוא הרבה רמזים, יש לו הרבה עניינים של רמזים, ראשי תיבות, מספרי אותיות, תיבות. גם מהר"ל מינץ והמעריב גם כן העתיקו אותו להלכה. רבי אברהם אזולאי הביא את חסד אברהם, הוא כותב דווקא בשעת החופה היא תהיה למינו, לכן נהגו לומר את המזמור הזה, נוהגים לומר את כל פרק מ"ה, לומר אותו לפני החתונה. גם תראה, זה גם עוד אחד המנהגים שהשתקפו בכל יום בבית הכנסת. אחרי שיר של יום שהיה חתן בבית הכנסת היו אומרים את הפרק הזה, פרק מ"ה. שם הפרק מ"ה בתהילים מדבר שם בעניין המעלה של חתן. כך כותב גם המטה משה, הכנסת הגדולה, יפה ללב, רבי אליהו איתמרי במדרש תפיות ועוד. עכשיו יש ביד אהרון של רבי אהרון הפנדרי מעניין, הוא כותב בשם רבנו אהרי, לא ידוע לנו המקור של זה. אומר רבנו אהרי אמר שכל מה שהקלה עומדת לצד ימין זה דווקא בזמן שהיה בית המקדש קיים, אבל עכשיו שנחרב בית המקדש הוא אומר עד רבה מעמידים את הקלה לצד שמאל, משום שכתוב בפסוק ושיר אחור ימינו מפני אויב. אז כמה נשיר אחור ימינו, אתם לא מעמידים אותה לצד ימין שלו. גם הרב בית עובד הביא את זה, גם הסלחמת כך כותב להנחה. אם כי אנחנו לא מצאנו את זה בכתבי העלי, אבל יש בדברי הרמה מפנו בספרו יונת אלם, גם כן הוא כותב את אותו העניין, וכך כותב גם הרב חידה בשם כותב, הרב חופת חתנים בשם הרב חידה כותב כך. הרב חופת חתנים היה אחריו רבי רפאל דילידולה. אז הוא כותב שהיום לא שומעים את הקלה לצד ימין, יש מקפידים בזה, אבל הוא אומר שכתוב יש בזוהר הוויה למינה עדנות לשמאלה, חתן למינה קלה לשמאלה. מורי אמר לי שמשם אין ראייה, באופן מעמידת החתן, אומר איפה שתראות, איפה שרוצים, איפה שנוח, יעמדו שם. כי לפעמים, בדרך כלל כשהכלה מגיעה, אז מגיעים איתם, איתה גם נשים. תלוי איפה נמצאת המחיצה של הנשים באותו מקום. לפעמים זה בצד ימין יוצא, לפעמים זה יוצא בצד שמאל, לא תמיד זה יוצא באותו צד. הכלל שלא יהיה עירוביה, זה הרבה יותר חשוב. מה גם שאנחנו רואים שאין איזה מקור, שגם הרוק כך כתב, אבל אחרי זה כתבו, היד אהרון כותב שזה היה דווקא לפני החורבן, אחרי החורבן לא צריך להקפיד בזה. לכן, אם לא צריך להעביד... יש עוד פדה, כשהחתן והכלה היו עומדים סמוכים זה אצל זו, כל משך זמן החופה, ולא יהיה דבר שחוצץ ביניהם, גם ששום אדם לא יעמוד ביניהם. יש בזה, בזה עניין, ומובא בזוהר הקדוש, כיוון למתחברם חתן וכלה, כבניה עטבן כחדה, הוויה עם אדנות, גם שם הימים מכאן או נפנה. חתן וכלה כיוון להתברכם בשם הברכות, לגבי כאן כחדה, כדוגמה דרעיה. לכן צריך להיזהר בזה. גם החתן צריך להיות ללכת בראש, להסב בראש כמלך בגדוד, זאת אומרת תמיד לתת החתן ללכת קדימה, כי החתן דומה למלך. כתוב בגמרא, במועד קטן, אמר רבי חמא בר חנינא, מנין החתן שנסב בראש, שנאמר כי חתן יכהן פאר, מה כהן בראש, אף חתן בראש. וכהן מוכר מן הלל, וכאן הדבר רבי ישמעאל וקידשתו, לכל דבר שבקושה, לפתוח ראשון וברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון. והזוהר כתב, עוד דבר שזה מחייב אותם, אומר חייבים כל אלה שמשתתפים בסעודה של החתן והכלה, לתת מתנות ונבזבזן ואוצרות לחתן ולכלה. כמובן גם כן שהיו תמיד מביאים מתנות ונראים לחתן ולכלה.
יש
פריצות, ודאי
שצריך לעזור.
כן, סוביות.
גם בברית.
שעת החופה של הברכות, נשמע את השאלה הברכות, ואחר כך ילך לחיים טובים. עכשיו נזכיר כמה עניינים של מנהגי החופה שנחוצים. יש גמרא במסכת מגילה, מופיעה גם בכתובות, מגילה דף ג', שם הגמרא אומרת לנו רבנן מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו על רבי יהודה בר אלעאי, שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו שהיה נוטל בת של הדס, ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה. השמואל עולם יצחק מרקד עטלת. שי אומר, היה זורק שלוש בדים של הדס, זורק אחת ומקבל אחת והשלישית באביב. וכך כל הזמן, חוזר חלילה. אמר רבי זירא כמחסיף לנצבה, תנח נפשה, הפסק עמודה לנורם במדידה לכולי עלמא. זאת אומרת, כשנפטר רב שמואל ברב יצחק, אז בא עמוד אש והפסיק בינו לבין כל העולם. וגמיר את זה להפסיק עמודה לנורה, אלא אין אחד בדרה ויקרה בדרה. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, על זה יש בשיטה מקובצת, כותב, עמוד האש היה עשוי כאין בד הדס. מעניין מאיפה מצא את זה, וגם בראשית רבה מובא שנעשה מחיצה של הדס בינו לבין העם. ככה היה בשעה פטירתו, אז ידעו שזה בגלל שהוא היה מרקד לפני החתן והכלה וזורק באוויר הדסים לכבודה. גם בפסיקתא מובא בשאילתות רב החי גאון ועוד, שלמעשה יש חיוב להפסיק לרטב תורה בשביל חתן וכלה, זאת אומרת בשביל התפופה. המקור זה בברייתא של מסכת שמחות, שם כתוב אין מפתחים תלמוד תורה מפני המת והכלה. הבא שם אומר המעשה קודם לתלמוד, לכן היה רבי יהודה עושה בשעה שהיה רואה את המת ואת הכלה, היה נותן עיניו לתלמידים ואומר המעשה קודם לתלמוד. מעשה הרמב"ם פעם וכל הפוסקים פסקו כאבא שאול, לא כתנא קמא שאמר שאין מבטלים תלמוד תורה בשביל הכנסת כלה, אלא כאבא שאול שאומר שכן מבטלים. כך גם הבית שמואל בחלקת החוקק שם באבן העזר סימן סמך ה, גם כן כתבו שמעיקר הדין, כמו שכתב מרן השולחן ערוך, שמבטלים תלמוד תורה בשביל הכנסת כזה. אז מצוות רעשה, האמת שהמאירי, שם אני מסכת מגילה כותב, אין שיעור במספר המשתתפים בחופה, שלעולם מבטלים, למה? ברוב עם מדרת מלך, ברוב עם מוסיפים בשמחה, וצריך לבטל תורה בשביל ללכת לחופה. עכשיו עוד דבר, מצוות עשה מן התורה, לשמח חתן וכלה, כך כותב הרמב״ם. הוא אומר, היא בכלל מצוות לאהבת לרעך כמוך, ואומנם היא מצווה מדרבנן, שתקנו להכניס הכלה והחתן לשעדם לכל צרכיהם, והיא בכלל מצוות גמילות חסדים שאין לה שיעור. אך היא בכלל מצוות עשה מן התורה, ולכן מבטלים תלמוד תורה בשבילה. עכשיו, הבית שמואל כותבים שלשמח חתן וכלה, הכוונה לשמח אותה כמו שנראה בהמשך. זה בדברים, זה מצוות גמילות חסדים, שמעלתה רבה, כמו שאמרו לברי, גדולה תלמיד גמילות חסדים יותר מהצדקה, שהיא בין בגופו ובין בממונו, בין העניים ובין העשירים, בין החיים ובין למתים. ורש"י אומר שם, מספיד למת, נושאו, קוברו, משמח חתן, מלווה חברו בדרך, ויוצא איפה שיש אומרים גם שהמתנות ששולח, הרמב"ם כותב, שאם הוא מביא מתנה לנישואין, או אפילו שהוא לא הולך ושולח מתנה, זה גם כן נקרא מצוות גמילות חסדים. עכשיו, זה אחד. דבר נוסף, עכשיו, לגבי ביטול תורה, הפוסקים כתבו, אבל הוא יאבץ גם כן מעריך בזה, שלמעשה אין לדבר סוף. אם יש כל חתונה ואני צריך להופיע בכל חתונה, אז מתי אנחנו נלמד תורה? אם כל יום אנחנו נלך לחתונה, לפעמים יש ביום אחד כמה חתונות. אז הוא כותב שכמובן כל זה תלוי אם הוא בשעת החופה הוא רואה את החופה לידו או לא רואה את החופה לידו. כך אני זוכר שהיינו בישיבת פורת יוסף לפני כ-30-40 שנה, אז היה האולם למטה, אולם האוכל, היה מעשה משמש אולם שמחות. זה היה עוד איזה הכנסה לישיבה. אז לפעמים היו שמחות של אנשים מוכרים. חבר ציון, עליו השלום, היה יושב לומד באולם, היה מבקש שמתי שאנחנו יודעים שהחופה נערכת, לעלות להודיע לו, כדי שירד לשמוע את השם הברכות, ולצאת. היה אומר, כי אם מבטלים תלמוד תורה בשביל הכנסת קלה, תלמוד שהכנסת קלה נמצאת כאן, אז כך לעשות. האמת שגם לא עלינו בהוויית המת, אותו דין. גם כשהיה עובר איזה לוויה, אז היו אומרים, מתי שהלוויה עוברת, תודיעו, כדי שנצא ללוות 400 ולקיים את המצווה. זאת אומרת, בשעה שאתה יודע שהנה יש חופה, ואתה יודע שהחופה עכשיו, אז אתה מבטל תורה בשביל אותו קיום המצווה. אבל אין איזה סוף, למשל ודאי, אם יש, אדון יעבץ אומר, למשל יש חופה, והרבה חופות, ולא כולם אני, יש לי קשר איתם, לא כולם אני חייב לעשות אותם, או להשתתף בהם, לא חייב לבוא. וכן, גם אם יש בחופה שם, כמו שהוא אמר, לא תמיד יש צניעות, או אין שזה למעלה, יושבים שם, הרי אין קריאת דאצה בירושלים, לא יושבים מסבים בסעודה, אלא אם כן יודעים אם מסבים מהם. וכן, או אם הוא עסוק במצווה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. כל שכן אם יש לו תלמוד תורה של רבים, תלמוד תורה של רבים ואף אחד לא דיבר. כמו שדיברו, תלמוד תורה של יחיד, תלמוד תורה של רבים, למעשה אפילו מדין בדיקת חמץ, אמרו שלא מפסיקים אותו של בדיקת חמץ, אפילו שזו מצווה תורה עוברת, אפשר לעשות אותה אחר כך. אבל אם זה תלמוד תורה של יחיד, ויש חופה, הוא יכול ללכת לחופה. ולחזור, אז ודאי שהוא בטל תורה בשביל זה. מקרה כזה, כן. עכשיו, יש מצווה גם לרקוד לפני החתן והכלה. טוב, היום זה אצלנו שייך רק לפני החתן, כלה, בין כה החברות שלה רוקדות לה. וכך כותב הרדוש, שהטעם הוא לחבבה על בעלה, שכך מצינו במלאכים ששאלו לאברהם, היש שרה אשתך. באותו היום היה לגביהם כמו יום נישואין, הועיל והתבשרו בבנים. היה הריבוש מאיפה לקח את זה. אומר שהיום של המלאכים שבאו אצל אברהם אבינו היה כמו יום נישואין בשבילם. למה? כי כל הסיבה של הנישואים זה בכדי שהאדם מצפה שיהיה לו צאצאים, מתבשר שיהיה לו בנים. אברהם אבינו באותו יום מתבשר שיש לו בנים, זה היה לו כמו יום הנישואים, וחזרה שרה להיות לאורח כנשים. כי כך מצווה גם כן לחבב הקנה על בעלה ביום נישואיה. אז יוצא שגם אם הוא תלמיד חכם, מצווה אומר להצטרף גם את הרוקדים איתם בשמחתם. שם יש מעשה גם בשוט חבות יאיר, נשאל שם היה תלמיד חכם אחד מתמיד, והיה אומן גדול ויודע לנגן בכינור. אז הוא שאל אותו אם מותר לו למחול על כבודו שהוא תלמיד חכם וללכת לנגן בחופה. אז הוא אמר שזה תלוי מחלוקת השדוע, מחלוקת הרמב״ם והראש, לזקן בעינה לפי כבודו ומציאה. אם הוא חייב, פטור מהמצווה או לא. הרמב״ם כתב, הנפש יחמיר על עצמו וישיב אבדה וגם יפרוק ויטעון, אפילו אם המסע היה שלו, הוא לא היה מתבזה בזה. למה סוף סוף יש כאן מצווה? הראש חלק על הרמב״ם בזה ואמר לו, מי שאומר את הזכה לא ראוי ולא רשאי לבזות את התורה שהתורה פתרה אותו והוא רוצה. מעניין שהרמב״ם כותב בעל נפש יחמיר וישיב אבדה. יחמיר, הרמב״ם לא רגיל לכתוב חוברות, אבל כבר כתב בנו שאבא כל מה שכתב כתב רק משהו להלכה, הנה שם אבדים לקבל דיבור יום לטבול או לא. אז הוא כותב שהרמב״ם עצמו החמיר על עצמו כן לטבול כל יום, אבל או בשעה שצריך, אבל הוא כתב שבטלה תקנת עזרה. אבל כאן הוא כותב, יצא מגידור הרמב״ם וכותב שכן. הראש סובר שלא. אז הוא אומר שם חבות יאיר, אל תקשה על הראש מהמעשה עם דוד המלך שפזז וחלקר לפני ארון הברית. הוא אומר שם זה דבר שבקדושה, דבר שבקדושה שם זה הכבוד הקדוש ברוך הוא נטו. למה? אין גדולה בפלטין של מלך, כך מובא בירושלים. אז הוא אומר, לפי זה מובן למה ראינו בגמרא ובעוד מקומות שגדולי עולם בעצמם היו מרקדים לפני הקלה, וגם ראינו גדולי העולם בעצמם בונים סוכה. למה בעצמם הלכו לבנות סוכה ואפילו שהסוכה הייתה ברשות הרבים, מה שכתוב על המעריב, המעריב כותב על מעריב רוטנבורג שככה היה. הוא אומר כיוון שיש בזה קדושה. הוא אומר גם גדולי הדור ראינו שהיו מצטרפים לחבורת קברנים ומטפלים בקבורת המת, לצורכי המת, לחפירת הקבר ועוד. וכמו שראינו במעשה בגמרא שעמוד אש הלך לפני רב שמואל ורב יצחק והיה מפורשן, שהיה אדם מפורשן לחסידות, אז הוא כותב בסוף שכל הנוהג בקלות ראש לעצמו לצורך גבוה, אף שאינה מצוות עשה ממש, רק זה גמילות חסדים, הרי זה משובח. למעשה יש מעלה גדולה בזה שרוקד כבוד החתן והכלה. עכשיו, באיזה דברים מסמכים את החתן ואת הכלה? ראינו שהאמת שהמקור הוא בגמרא, הגמרא במסכת ברכות, הגרא דבי הילולה מילה, אשר אומר לשמח החתן בדברים. פוסקים הוסיפו שכל דבר שהוא משמח, אם זה מילה לבדיחותה, או משבח את הכלה, כמו שהגמרא שם אומרת בכתובות, כלה וחסודה, להלל אותה, או לרקוד לפניהם, או משרת אותם במאכל, במשתה, לתת לו מתנות שמשמחות אותו, או לומר לו דברי עידוד, דברי חיזוק, וכן גם לברך אותו. גם לברך אותו. ויש כתבו שאם הוא אדם חשוב, עצם זה שהוא מגיע לשם, ההופעה שלו היא השמחה הגדולה. משמעות מראה רובה, יקירי רובי מתייקרי רובי. זאת אומרת שהוא מתחבדים על ידי ההופעה שלו, עצם זה, זה גורם שמחה של החתן והכלה. לכן גם השולחן העזר כותב שאם הוא תמיד חכם ומזמינים אותו והוא בא והוא אומר איזה ברכה מהברכות, זה גם כן בזה מקיים מצוות שמחת חתן וכלה. עכשיו יש בפרקי דרבי אליעזר קטע שמדבר במעלת שמחת חתן וכלה, אומר שראה שלמה המלך מידת מילות חשדים גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שבנה את בית המקדש בנה שתי שערים, אחד לחתנים ואחד לאבלים ולנדודים. כך הביא גם החזור ויטרי, וזה גם מובא במסכת סופרים. והיו ישראל הולכים בשבתות ויושבים בין שני שערים הללו. והנכנס בשער חתנים יודעים שהוא חתן. והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה שמחך בבנים ובבנות. מעניין שכתוב בנים ובנות. יש הרב חידה כותב באיזה מקום שהיו מברכים את החתן והכלה שיהיה להם שבעה בנים ושלוש בנות. היה הרב צדקה חוצן, עליו השלום, הוא רבו של אבי, היה שהיה מברך, אני שמעתי אותו כמה פעמים אחרי החופה, היה מברך את החתן בברכת כהנים, מברך אותו, ויהיה לך 12 בנים ובת אחת כמו יעקב. בת אחת, זה רעידה, כי עם הרבה בנות זה לא טוב. אז רב חידה כותב, שלוש בנות, אני יודע שכל אחת, שאלתי פעם את אבא, אני אומר, אחת שטוף את הרצפה, אחת תחפש ואחת שמור על הילדים. כל אחת תחפש את תפקיד, התחלתי. אבל שבעה בנים, יש עניין בשבעה בנים. זה היה כתוב, הלא אנוכי טוב לך בשבעה בנים. יש עניין בשבעה בנים. אה, לא, איך? מעשרה בנים. כן, עכשיו במדרש תלפיות כתוב על מה שכתוב בדברה, הגרה דקלה דוחקה. הוא אומר, כלומר, שכר ישיבת החברים שיושבים לכבד הקלה להכנסתה לחופה, יעלה להם שכרם בעבור הצער שדוחקים זה את זה. זאת אומרת, יש שם דוחק. והנוהגים לברך את החתן לתקנה שיעלה סיבוגם יפה. ויצליחו ויזכו יחד לפני היום זולה. וכדי שהברכה תתקיים, צריך שלושה תנאים. שהמברך יהיה ראוי, כמו שכתוב, זאת הברכה, שברך משה. והמברך עצמו יהיה ראוי. והמקבל ראוי, נכתיב את בני ישראל. והזמן את רצון, נכתיב לפני מותו. כמו שכתב מרן בן עזרא בספר תהילות, ולכן נוהגים שהאבות והרבנים והזקנים מברכים את החתן ואת הכלה. היום נהיה הפוך. היום החתן והכלה מברכים את האבא שלהם. אומר, האבות והרבנים והזקנים מברכים אותם, שבזה מתקיימים שלושת התנאים. המברכים ראויים וחשובים, למה הם הזקנים, האבות, והמתברכים הגונים כנמחלים עוונותיהם. וזה כאן הוא סובר שלא רק החתן נמחלים עוונותיו, אלא גם הכלה נמחלים עוונותיה. והזמן ראוי כי הוא סמוך לחופה את רצון. אבל שוב הוא אומר שהברכה לפני החופה, לא אחרי החופה.
מה המקור שנמחלים עוונות? איך אנחנו מקורא
את זה? שמה?
שנמחלים כל עוונות
שלכם. תכף, תכף נגיע. זה גמרא פורש, זה ירושלמי. עכשיו, מברכים אותם על פי מה שכתב בספר חסידים, כשאדם גומר מלאכה גדולה, צריך ברכה. שהרי, אחר שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברכו ממצא צר העולם, שנאמר ישמח השם במעשיו. וכן כשקיבלו מלאכת המשכן, ברך אותם משה, וכן עשו דוד ושלמה וחזקיהו. וכן הוא אומר, הוא מי האיש שהרס אישה ולא לקחה, שעדיין לא הייתה ברכת אירוסין. וכתב גם בספר חופת חתנים, צריך להביא את החתן והכלה לזקנים ולרחמים, שיברכו אותם קודם החופה. אז מכאן שצריך לפני החופה, יש נוהגים ללכת של רבנים, באותו יום או יום קודם, ללכת עכשיו, נוהגים לעשות צעודה ומשתה ושמחה גדולה אחרי החופה, המקור שוב מפרקי רבי אליעזר, פרק ט"ז, ויוסי אומר, שבעת ימי המשתה ממי אנחנו למדים מיעקב אבינו כשנסע את לאה עשה שבעת ימי משתה ושמחה, שנאמר מלא שבוע זאת. אז מי עשה את המשתה? שבעה ימים יעקב אבינו. אז באותו יום רק לבן עשה, לבן עשה בשביל לעשות כסף. אבל בשבעה ימים יעקב אבינו עשה, כי כתוב מלא שבוע אבינו. ובליל החופה נאמר ויאסוף לבן כל אשר המקור יעש משתה. והזוהר הקדוש כותב, אמר רבי יוסף לבדאי, אילולה אילו יום אדם, בן הנדפוק נחה, ניתן אילולה בכל הנשמתה. דאמרו אילולה לקודשא ברוך הוא להתראה, ונתנו לרמיתתיה ובריכולה וכמה מלכן. אחדו דאבו יתקן בתאחר לחדווה, כניסו כל הנשמתה להי חדווה. כך כתוב גם בגמרא בפסחים, וגם עם רבי יהודה הנשיא, נזכרנו בקהלת רבה, פרק א', שם כתוב שהוא עשה סעודה, משתה ונשואי בנו, ואחר כך כל השבעה ימים עשה שמחה גדולה. עכשיו, כתוב שמעלת, גם מאיפה למדנו שהסעודה אחרי זה, המדרש אומר, יצחק אבינו עם רבקה, עשו סעודה, זה היה בלילה. זו הייתה הסעודה הראשונה, אחר חופה. מכאן למדו הפוסקים, שאחר כפי שעשינו שבע ברכות בחופה עצמה, ומיד אחרי זה עושים סעודה, עוד פעם, לסיום הסעודה, עושים שבע ברכות פעם שנייה. ולמה? בגלל שיצחק אבינו עם רבקה הייתה חופה בלילה, ועשו שבע ברכות מיד אחרי זה. עכשיו, מאוד ראינו גם ההשתתפות בסעודת נישואין חשובה, הלבוש כותב, הנהנה מסעודת מצווה לשם מצווה, ניצול מדינה של גאילה, מידה כנגד מידה. ניצול מצער תחת מצוות שמחה, ואלו הם, כגון סעודת מילה וסעודת נישואין של בת תלמיד חכם ותלמיד חכם. זה הלבוש כותב. הלבוש כותב שאדם שאוכל בסעודה כזאת, ניצול מדינה של גאילה. והגברה אומרת, במסורת ברכות, שגדול שכרו, רבי יהושע בן לוי, הזכרנו את זה בפתיחה, אמר זוכה לתורה, רבי אבו אמר כאילו הקריב קורבן תודה, אמר יצחק אמר כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. בפרקי דרבי אליעזר מובא עוד דבר, כל עם שמח, התן כאילו קיבל תורה בהר סיני. לא היה חמישה קולות, כל אומרים הודו את השם צבאות. והתורה ניתנה בחמישה קולות. עכשיו, ידוע, לא כתב דווקא תמיד חכם, וכדי רבי אליעזר אומר כולם שמח חתן. הלבוש, הוא כתב שניצול מדינה של גיהינם, זה סעודה של חתן תמיד חכם. עכשיו, ידוע גם שהתשבץ כתב שכל מנהגי החופה למדנו ממתן תורה. אז הוא אומר שם, שהמשמח חתן, כאילו עסק בתורה, אז מכאן נסתמך גם לביטול תורה של בתים תורה, בשביל בעצם הנשמח חתן, כאילו עסק בתורה, ויעבור לגן עדן ויזכה לראות בשמחה שתהיה עם הלוויתן. כך כותב התשבץ, זה בסימן תשל"ח. עכשיו יש עוד, כתבו הפוסקים גם, שכדאי וטוב להיזהר לבוש בגדי שבת, כשעורכים את החופה, בפרט אם הוא אחד המוזמנים או אחד המקדשים שם או המפרחים, כי כך היה נוהג במעריב, היה לובש בגדי שבת כשהיה עורך, כי עושים כן לכבוד השכינה הקדושה. אומר, וזהו הטעם שנוהגים לעמוד בשעת החופה והקידושים. הזוהר הקדוש הזהיר שצריכים להיות עומדים בשעת החופה, וגם הכנסת הגדולה כותב מנהג קושטא בארץ המערב לעמוד כל העם בשעת ברכת חתנים שהם שבע ברכות, והטעם לכבוד החתן והכלה שהם עומדים, והחתן דומה למלך. המקור הוא בזוהר הקדוש בתיקונים תיקוניות דף כ"ו, שם כתוב ראינו בחופה צריכים רק הדישה למקם בעמידה קודמהון עם חזן לברכה לו בשבע ברכן וקדשה החתן והכלה וקדמיתה בקידושין ועומדם אמר הקדישה לחזן לברכה לו. הוא אומר גם חיות הקודש למעלה הם עומדים ומפסיקים לנגן ושומעים את הברכות, ולכן אנחנו צריכים לעמוד דוגמת החיות הקודש של למעלה. עכשיו כותב הרב עליו השלום מכנסת הגדולה, הוא אומר, כשהגעתי לעיר סלוניקי ראיתי שלא נהגו לעמוד, ובעיר המקומות אלו מצאתי המנהג כמו בסלוניקי, ונהגתי בעצמי לעמוד. הוא אומר, וגם האנשים שראו אותי עומד עמדו איתי, אבל היו איזה תלמידי חכמים שלא ידעו ולא יבינו אפילו למסכת קלה, ולא שימשו תלמידי חכמים כלל שלא עמדו, אבל במקום שנהגו לעמוד זה שאינו עומד עובר על מה שאמרו לו יושב בין העומדים. ושוב הוא גדלי, כי בספר הפתיעה כתוב שיש לעמוד בשעה שמבקים שמעורך אותה קלה. זאת אומרת, זה כמו דברי הזוהר הקדוש שהזכרנו שבאמת צריך לעמוד, והאמת שהחקרדב שואל אם צריך לעמוד, הרי יש אמרו שצריך לעמוד בגלל החתן, שהחתן דומה למלך אז צריך לקום, אז הוא שואל למה לא עומדים מהחתן כל השבעה ימים, לפורה צריך כל השבעה ימים לעמוד. הוא אומר שמח חביבה מצווה בשעתה, בשעת החופה זה עצם קיום המצווה, בגלל חיבוב מצווה ונמחלים כל העוונותיו, לכן אנחנו עומדים דווקא בשעת החופה, שהיו מקפידים לעמוד באמת בשעת החופה. לא, לא רק בגלל השכינה. השכינה נמצאת כן, אבל בגלל, יש עוד דבר, גם בגלל שהחתן הוא קיים מצווה, וגם בגלל שהוא דומה למלך ונמחלים לו עוונותיו. אז זו הסיבה שצריך.
בגלל
כיסאות לפני החופה
צריך למחוק אותו לגמרי.
שמה? בגלל כיסאות לפני החופה, ושם יושבים האנשים. זה בגלל כיסאות לפני החופה. לצערנו, זה דבר שהמון מנהגים של החופה הם מעתקים מהגויים. ידוע, היה פעם מקש החתונה, ברוך השם שזה התבטא, שהיו מנהגים את המנגינה הזאת. זו מנגינה שמנהגים אותה בכנסיות. גם זה שמלווים אותנו לא ליוו, לא אבא מפה ולא אבא מפה, זה גם כן תראה בהמשך, יש אומנם יש לזה מקור, אבל לצערנו יש מנהגים כאלה בכנסיות, גם זה שיושבים ומושבים כיסאות ומושבים בשני צדדים ויש במה באמצע, זה מנהג של כנסייה, זה הכומרים ככה עושים בכנסיות של איזה שעה שעושים כוחה. לכן צריך להתפיע, כל המנהגים האלה שאלה מנהגים אסורים, אבל אסור.
יש מקומות שעובדים את הקלה באמצע הריקודים כדי שבעד החתן ועובדים לפניהם.
האמת שהמנהג הקדום היה שהקלה והחתן, בגלל אם הקלה היא לבושה צנוע, אז היא באמת צריכה להיות עם החתן ותשמוע. הרי כל הריקוד בגמרא גם כתוב, אני אומר, עובדים לפני החתן והקלה ביחד.
האדמו"רים עובדים לפני
החתן. לא, זה משהו אחר, מה שאתה אומר. לא לרקוד עם הקלה, אבל לרקוד לפני הקלה. כך כתוב בגמרא, כיצד מרקדים לפני הקלה. עכשיו, מה שיותר חמור, שהיום בשבע הברכות, בשבע הברכות מדברים. כאן צריך לדעת שאסור לדבר, צריך לשמוע את הברכות כולם ולצאת בהן ידי חובה. כי האמת, אחרי שראינו שהר"ן כותב שהשבע הברכות הן ברכות השבח. וגם הרמב"ן כך כותב. למעשה הגמרא אומרת גם ברכת שהכל פרה לכבודו. היא לא נתקנה לשביל, היא לא שייכת לחופה עצמה, אלא מכי רמוס הערב בקטנה, ברגע ששמו את השעורים, היו עושים בירה מזמן הגמרא. אז ברגע שהכינו כבר שבועיים שלוש לפני החופה, צריך לברך, אבל תקנו את זה על אספת העם, בכל השמחה שיש. אז ברגע שהעם מתאספים, על עצם ההתאספות, מברכים שהכל ברא לכבודו. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים לשמוע את הברכות, וזה לדבר, בין ברכות השלח שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם השכינה נמצאת שם, ואנחנו באנו לכבוד השמחה. אז איך מדברים בשעת השבע הברכות? לצערנו, היום הדבר הזה לוקה בחסר. יותר מזה, כתוב שאסור לעשן בחופה בשעת החופה. כך הביא השבט מוסר בסוף הספר, הביא בשם הרב רוזיליו, שהוא כותב, שאמרו לו בחלום שמי שמעשן תחת הפריון של קלה נאנס לעולם הבא בסימוי עיניים במילה. ורמז לדבר, עשן בחופה למה? שמרה חינה לחיסתה, שם הכותב, הביא דבריהם הרב סלחמת, מצאתי את זה לא סלחמת, במערכת חתן וקלה, גם כן העתיק אותו, גם הרב חידה בסתרו מחזיק ברכה, כותב נהירנה, שראיתי כתוב למור זקני, בנו של הרב חסד אברהם, בנו של הרבי אברהם אזולאי, רבי יצחק אזולאי, אומר בכתב ידו, הוא חלם יחד עם הרב רבי שבתאי פולסטרו, שהוא היה רב של העיר חברון, ואחר תירתו חלם עמו וישביעו בשם השם צבאות, שיגיד לו, מה אומרים בשמיים, השקיעת הטבק, טבק לו זה סיגר, טבק. ואמר לו הרב, שהשוטה ביום טוב משמטים אותו, והשוטה בתשעה באב מקבלים אותו, והשוטה הוא מעלה עשן תחת חופת חתנים, גם כן כך בסימן עשן בחופה למה. סוף החלום אומר כתבו הרב המפורסם מורנו הרב אליהו בספרו שבט מוסר והשמטות שיש בדפוס ראשון מפי השמועה. האמת שבשבט מוסר של זמננו זה הושמט, לא נמצא, לא יודעתי למה, זה השמטה של ההשמטה. ואני בעוני ראיתי כל החלום, כתוב, כותב רב חידה, כתוב מכתיבת ידו, ורמשתי זה בסיפורי בפי יוסף. אחר שוב פעם בסיפור המורה באצבע, גם כן הוא כותב את אותם דברים, ואומר שהחלום היה בשנת כ"ד, מה למדת, כן כתב רב זכור לאברהם בקראי, שצריך להיזהר בזה. אז איך שיהיה, צריך להיזהר בשם הברכות ולדבר, ושכתבו גם כן שגם בשעת קריאת הכתובה. רק יש הפסקות באמצע, כן, אבל בקריאה של הכתובה, בברכות של האירוסים, אלא של השבע הברכות, צריך להיזהר שלא לדבר. עכשיו יש טעם נוסף, ועוד גם כן בזה שצריך לעמוד ולשתוק, בגלל דברי הזוהר, בפרשת פנחס, דף ב-י"ט, שמה קורה? לשנות המתים באים לשם גם כן בשעת החופה. ולשון הזוהר נקרא לכם אותו.
שאלה, רב, איזה שמות המתים של ה...
הוא המקרא כבר אותו והדברים יהיו קרובים, כן. ישמע ישראל בעושר, הוא אומר מה זה ישמע ישראל בעושר, האיך חזרת ישראל להנאימו אלא בעושר. אומר מה זה בעושר, מה זה כמה עושים יש, עושו מבעלה, ישמע ישראל בעושו, זה הקדוש ברוך הוא. משיב הזוהר אלא אילן קודשא בריך הוא ושכינתה ועזית אימו. והפגן דמיתו, קודשא בריך הוא עקר לו מגן עדן, זאת אומרת עוקר אותה מגן עדן, והייתה לו אימה להוא חדווה, קדוש ברוך הוא בעצמו, לוקח אותה מגן עדן, את האבא ואת האמא, מביא אותם איתו לאותה שמחה, ונתנה חולקה לחדווה עם קודשא בריך הוא ושכינתה. כמה דעת אמר, העושו ניגש חגו. אז אם כן, מכאן ראינו שההורים הנפטרים מגיעים לשמחה, כך כותב גם יסוד בשורש העבודה בשער הכולל. ראיתי גם ברבנו בחיה על התורה, מצאתי לזה רמז, במדבר, הוא כותב ככה. ראיתי במדרש הירוע חברון, זה הקדוש ברוך הוא שבא לחברון להודיע לאבות שהגיע הזמן שישראל נכנסים לארץ מפני השבועה שנשבע להם. אז הוא רוצה שכאשר יש שמחה לאדם, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך ומודיע להורים הנפטרים ומודיע להם כדי שיבואו להשתתף באותה שמחה. עכשיו גם במנחת כהן כותב שכך בזמנו פעם היה איזה חכם אחד שאמר מעשה איזה אדמור אמר שצריך לייחד להם מקום כאילו למתים ולשים כיסא להזמין אותם לבוא. שאלתי בזמנו את מורבי, אמר לי שאין צורך בזה, וגם יש כאלה שהולכים לקבר להזמין, יש כאלה גם שמים שם הזמנה, וכך איזה שפה, צוחקים, הרבה פעמים רואים את זה. אז אמר שזה טעות, כמו שהזוהר בעצמו אומר, שהקדוש ברוך הוא שמודיע להם, אומר ולכן לא צריך לכל זה, אלא באמת, די בזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מודיע לחתן ולכלה. אנחנו נעשה כאלה. החתן, עכשיו נזכיר כמה עניינים במעלת החתן עצמו. יש שאלו כאן איפה המקור של החתן למחלים עבודותיו. המקור בירושלמי, מסכת ביקורים, פרק ג', הלכה ג', שם הגמרא אומרת, שלושה מוחלים להם כל עבודותיהם. ואלו הם חכם, חכם הכוונה ברגע שקיבל תפקיד של רבנות, חתן והעולה לגדולה. כתיב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מה כתוב אחר כך? כי יגור לכם גר. מה גר מוחלים לו על כל עוונותיו? החכם שהתמנה מוחלים לו על כל עוונותיו. חתן מאיפה? וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל. כי מחלת שמה ולא בסימן שמה, אלא מלמד שנמחלו לו כל עוונותיו. נשיא בן שנה שאול במקום. כי בן שנה היה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו כתינוק בן שנה. במדרש שמואל גם כן הביא את זה, גם ראשי שם על הפסוק, וכן רבי אליעזר הביא, חתן דומה למלך. מה המלך? הכל מקדשים אותו שבעת ימי המשתה. כחתן הכל מקדשים אותו שבעת ימי המשתה. מה המלך לובש בגדי כבוד? כחתן לובש בגדי כבוד. מה המלך שמחה ומשתה לפניו? כל הימים כחתן שמחה ומשתה לפניו כל שבעת ימים. מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו? כך החתן אינו יוצא לשוק לבדו. מה המלך פנה מהירות כאור החמה? כך חתן פנה מהירות כאור החמה, שנאמר, והוא כחתן יוצא מחופתו. מכאן עמדנו שאסור מברכה, אסור לסעד וליתן. כאן גם יש חידושי הרמב"ן והרשב"א במסכת כתובות, גם הריטב"א וכולם, כתבו שמכאן עמדנו, שכיוון שחתן דומה למלך, אז כל הדינים של חול המועד חלים על החתן, לכן אסור לו לעשות שום מסע ומתן, שום עניין. זוכר שחכם בציון אמר פעם שיש שאלה גם אם מותר לו לכתוב צ'קים. זאת אומרת, זה שהולכים לעשות קניות, היום זה הפך להיות חלק מהבילוי, זה לא פשוט שזה מותר. מרד דברים שלא שובים דיחוי, אז מותר. אבל דברים ששובים דיחוי זה כמו דין של חול המועד, זה לא פשוט. שתדעת שיש בעיה בהלכה, צריך להיזהר. חתן וכלה, כל השבעה הימים, אסור להם לעשות שום מלאכה. עכשיו, באורחות חיים, כתב, הכן נהגו בכל מקומותינו, שעומדים העם על רגליהם בשעה שהחתן מהלך בדרך, וכן כשמברכים לו ברכת אירוסין ונישואין, וכשעולה לקרוא בתורה, כותב אורחות חיים, עומדים, לעולם עמו אהבה ומיודעה, והכל לפי המנהג, סיים הכל לפי המנהג. הכתב גם רבינו דוד אבו דרהם, כותב הכנסת הגדולה, וכן, שלכן נהגו, במקום תפילה לדוד שבשחרית, אומרים כל יום בשבעת ימי החופה, את הפרק תהילים מ"ה, למנצח בבני כוח. וגם בספר חופת חתנים כותב, שאחרי, בקבלת שבת, אחרי מזמור שיר ליום השבת, היו נוהגים לומר את המזמור הזה של מ"ה, שזה עושה מה ישמח מאוד וכו'. דיפון נתת לו, ושחתה במנעת הסלע, אחרי זה מצווה שהגעת עם מנחה בקטן אופיר. כך גם כן בבית יוסף כתוב שלכן אסור במלאכה, גם הלבוש, כך כותב, שוט מערי ברונה ועוד. לכן, אגב, גם הטעם שאלה שנהגו שחסן מתענה ביום חופתו, זה בגלל זה. כיוון שחתן דובר למלך, ונמחלינו על כל עבונותיו, ומה קשור? אז מה המלך? נמחל כל עבונותיו, אלא מלך נידון כל יום. מלך כל יום אצלו זה כמו יום כיפור. חתן דומה למלך, אז אצלו זה כמו יום הכיפורים, לכן אמרו שהוא יתענה. כך הוא רב אמרה בירושלים במסכת ראש השנה. לכן נהגו לפתור את כל הקהל מתחנון, מה שאתה? גם התחתן פעם שביעית. שנהגו להוליך עמו שושבינים ממינו ומשמאלו. למה? כמו שהמלך מקיפים אותו, כך חתן שושבינם מקיפים אותו. זאת אומרת, גם כשעולה חתן צריך ללכת באמצע. זה יפה שהוליך אותו מהצע. הוא אומר, כיוון שדומה למלך, יכולים לשאול עמו בתענית בכורות, בערב פסח, גם יותר ממניין אנשים. זאת אומרת, זה לא דומה לסעודת מילה. סעודת מילה התירו רק 10. אבל מסעודת חתן זה יותר מסעודת מילה. למה? מכיוון שברוב עם הדרת מלך, אז כמה שיותר אנשים משתתפים, יש יותר מלך. ולכן, חתן דומה למלך, שנפקא מינה גם שהוא, יש אומרים שפטור מלעמוד בפני תלמיד חכם. רק כדי ככה, תשבץ, דן, אם חתן חייב לקום או לא. יכול להיות דומה למלך, מלך לא קם בפני אף אחד. אז גם חתן לא צריך לקום בשתי אף אחד.